יש מילים ספר מיסטי. הרב קוק היה אז בלונדון, במלחמת העולם הראשונה, היה מצר את צרת העולם, ראה שהעולם לגמרי הפוך ומבולבל, וגם שיש אולי איזה שעת כושר להביא גאולה לישראל, כפי שבאמת קרה אחר כך עם הצהרת בלפור. ובאותם הימים הרב קוק היה מתהלך בהייד פארק. הייד פארק, כידוע, זה מקום ענק שבו מטיילים רבים כדי להתבודד בעיקר, והרב קוק היה הוגה שם מחשבות עליונות, וזה יצא בדמות הספר הנקרא רשמילים. והספר הזה עוסק באותיות, בניקוד, בתגים, בטעמי המקרא, הכל על דרך הסוד העליון, זה כמין ספר מלא רוח הקודש. ונשאלת השאלה, מה קרה לו לרב קוק, שבדרך כלל לא היה כותב בסגנון כל כך מסתי, על כל פנים לא בצורה כל כך גלויה, שפתאום הוא יכל לכתוב את ספר רשמילים. ועל זה הרב קוק מדבר כאן בהערה שנמצאת בספרו רשמילים, הוא מסביר כך. זה לא צולם לפניכם, אבל זה עלה בדעתי עכשיו. כשהעולם הולך במהלכו הרגיל, כשאין פרעות ומהומות בחיים, כלומר, כשיש גגות אדומים, כלבלבים נחמדים שעושים הו-הו, ומתעניינים בשפעת שהייתה לפיצקלה אתמול, ושעכשיו הוא מרגיש יותר טוב, בוקר טוב, גברת ביליבנסקי, העיקר שיהיה לנו בריאות, אז רק הכוונה כשהעולם הולך במצבו הרגיל. יכול גם הרעיון האצילי של האדם לקחת את פרנסתו מההסתכלות בתנועות החיים. כלומר, מאיפה אני שואב דברים עליונים ועמוקים? ממה שאני רואה, אני רואה עולם טוב. מחיי החברה ומהתורות האגודות בהם, שהוא כל התוכן של כל חוכמה וכישרון נגלה, ומובטח הוא שמתוך הרכוש הזה יתעשר עושר. זה במצב נורמלי. אבל מה קורה כשיש מלחמת עולם? כשיש מלחמת עולם, כל ערכי המוסר מתמוטטים. כל הערכים שכולם בטחו בהם מתבררים כחסרי משמעות. לכן אומר הרב, לא כן הדבר. בזמן שהחיים נופלים הם במאמורות המלאות מחשקי רשע וטוב, אז העולם הגלוי מתנודד, סדריו מתערבבים, ואם יהיה אדם יונק את לשעת חייו הרוחניים רק מהצד הגלוי שבו צד הרוח, דלדול נורא מוכן לבוא עליו ולשדוד ממנו את כל עמדת אומתו. כלומר, אם אדם רוצה להישאר תמים וטוב, כשרואה עולם הפוך, הוא לא יכול לשאוב שום דבר ממה שהוא רואה. ואז כדי להחזיק את המעמד, אז מה עושים במצב כזה? יבוא התור של הצמאון הבוער אל התוכן הנעלם, אל הסקירות הפנימיות שמתנסחות מעל לשטח הגלוי שבחיים, שבהם לא נגע יד המאומה העולמית, כלומר, אדם מתחיל להתעסק בדברים ששייכים לצמאון המטאפיזי, וממקור חיים זה ילך האדם וישאב מים בססון, להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני הגלוי, שנשאר במצב כל כך נדעם, מפני תגרת יד החיים אשר מתבלבל. ומטעם זה עצמו בא הלחץ לכותב התורים הללו, כלומר, אף הוא מדבר על עצמו, לרשום את רשמי המחשבה אשר למדרש האותיות וכו', דווקא בזמן הזה. נראה לי שהדברים שהיו יפים בימיו של הרב קוק, יפים גם בימינו. אנחנו חיים היום בעולם מבולבל לחלוטין. לא רק בישהו מבולבל מבחינה ערכית, אנשים מחפשים משמעות לחיים, זה תמיד היה. אלא בגלל שכל מה שהכרנו על העולם של אתמול, מתמוטט לפנינו. היחסים בין המעצמות, היחסים בין עם ישראל לבין העמים, אלה שמסביב ואלה הרחוקים, היחסים בתוך עם ישראל עצמו, ובין איש לאשתו, ובין אדם לחברו. כלומר, אנחנו רואים שהכל הכל משתנה, יש ציפייה להשתנות, וזה בדיוק הזמן של הגעגוע המטאפיזי. ולכן, חשבתי שיהיה לנכון שאנחנו נעסוק בזה, דווקא בימים האלה, שהעולם כל כך מחפש את עצמו. לצורך זה, הנה מודפס לפניכם ואני מקווה שזה יעלה מיד בשר. הסוגיה הראשונה פרק שני של מסכת חגיגה. זאת משנה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נלמד את המשנה הזאת, ונראה מה היא כוללת בתוכה. היא מתחילה ממילה שלילית. אין. אין דורשי. אני חיפשתי איזשהו תוכן חיובי, ואתה אומר לי מה לא. ייתכן מאוד שכוונת המשנה היא לומר שככל שדבר הוא יותר עמוק, אתה צריך להתחיל מהשלילה. כן, זה כמו שלמשל, אם אני רוצה להגדיר מה זה השבת. אדם שאף פעם לא שמע על שבת, אני אומר לו שבת זה יום שבו לא עושים מלאכה. אחר כך, אחרי שאתה מבין שלא עושים לא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה, תתחיל לדבר על עונג שבת, נשמה יתרה וכדומה. אז לכן כדי לעסוק בסתרי התורה ובסתרי הבריאה בכלל, צריך קודם כל לדעת מה לא. אז מתחילים באין. אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. טוב, קודם כל מה זה לדרוש? אפשר להגיד, אין לומדים עריות בשלושה, ואין לומדים מעשה בראשית בשניים. לדרוש הכוונה לחפש את העומק. ואנחנו רוצים להבין את העומק שבתורה, שבדברי הנבואה, ובשביל זה צריך לדרוש. כן, איך אומר רש"י בתחילת התורה, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. מה זה המקרא הזה? אנחנו רגילים להסביר שזה הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל אפשר להבין איזה אחרת לגמרי. אין דורשים, כלומר, אין המקרא, אין המקרא הזה, המקרא הזה, כל התנך כולו, הוא נקרא המקרא. חיפשנו בכל המקרא ולא מצאנו כך וכך. זאת אומרת שיש, המקרא הזה כולו אומר דורשני, כמו שדרשו חזל. אתה צריך להשתמש בדברי חזל כדי להבין את עומק הפנימיות של הדברים, וזה נקרא לדרוש. עכשיו, אני לא יודע מה זה עריות, מה זה בראשית, ומה זה מרכבה. אני רק יודע שלא דורשים בפני ציבור גדול. אין דורשים בעריות בשלושה. אז בפני כמה? בפני שניים. כלומר, הרב יכול לדבר עם שני תלמידים ולא עם שלושה. ולא במעשה בראשית, בשניים. אז בכמה? באחד. כלומר, הרב דורש בפני תלמיד אחד בלבד ולא בפני שניים. ולא במרכבה, ביחיד. אז בכמה? באפס. איך אפשר ללמד לאפס תלמידים ואיך התורה תעבור מזה לזה? אבל לכאורה זה הפשט של הסוגיה, למרות שאחר כך הגמרא מתקנת, אבל קודם כל הלימוד הראשוני זה שבאמת במרכבה לא דורשים אפילו ביחיד. אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, שזה דבר שאני ממש לא מבין. אם הוא חכם ומבין מדעתו, אז לא צריך ללמד אותו שום דבר. ואם הוא לא חכם, אז צריך ללמד אותו. והנה המשנה אומרת לנו, ההפך הגמור. אם הוא היה חכם ומבין מדעתו, אז דורשים לו, דורשים בפניו, ואם לא, אז לא. ששומק הדברים הוא כדלהלה. אדם שאיננו מבין מדעתו, גם אם ילמדו אותו מעשה מרכבה שנים רבות, הוא לא יבין כלום. כי כדי להבין צריך להיות חכם ומבין מדעתו. אבל מה זה מבין מדעתו? התלמיד הוא תלמיד שכבר מלא בידיעות פנימיות. לא צריך ללמד אותו את זה. הוא כבר יודע תוכן רוחני כזה ועוד תוכן רוחני כזה. אבל מה הוא לא יודע? הוא לא יודע באיזה סדר זה. כן, זה מה שאומרת הגמרא, שמלמדים אותו ראשי פרקים. מה זה ראשי פרקים? אומרים לו, אתה יודע, יש לך בתוך הלב, יש לך 100 ידיעות. עכשיו אני אגיד לך מה הסדר של הידיעות שכבר נמצאות בלב שלך. אז זה נקרא חכם מבין דעתו, חכם מבין דעתו, חוכמה, בינה, דעת, יש לו כל המרכיבים של ההשגה, ולמעלה מזה יש לו גם אינטואיציה. רק לאינטואיציה הזאת צריך לסדר. טוב, איכשהו התחלנו להבין. אני עוד לא יודע מה זה עריות, אני לא יודע מה זה בראשית, אז מה זה מרכבה. רגילים לומר, מעשה בראשית, זה הפרק הראשון והשני של ספר בראשית, ששם יש תיאור של בריאת העולם. ברור שמה שהתורה כותבת שם, זה משלים לדברים עמוקים, לכן צריך לדרוש במעשה בראשית. מה זה מרכבה? זה הפרק הראשון של ספר יחזקאל, שבו יש תיאור של המרכבה העליונה, שגם שם התיאורים האנתרופומורפיים הם ממש מזעזיים, וצריך להבין את העומק שלהם, מה מסתתר מאחורי הדברים. ומה זה הראיות? אז אני אגיד לכם משהו שאמר ירונימוס. ירונימוס היה בישוף נוצרי, שחי בבית לחם, בתקופת האמוראים, כלומר חכמי הירושלים. והוא זה שתרגם את התנ"ך ללטינית, מה שנקרא הוולגטה. וכדי לכתוב את הוולגטה, הוא היה שואל את הרבנים, מה פירוש המילה הזאת, מה פירוש הפסוק הזה, הרעיון ההוא. כן, כלומר כך שיש אפילו מסורות של אמוראים שעברו אלינו דרכו. והוא אומר, אותו ירונימוס, שיש פרקים בתנ"ך שהיהודים אינם מלמדים אותם ברבים. ומה הם? הם הפרקים הראשונים של בראשית, מה שקרה מעשה בראשית, הפרק הראשון ביחזקאל, מעשה מרכבה, וגם הפרקים המדברים על המקדש השלישי, שנתפס גם כן כמשהו מיסטי, לא? הוא מוסיף, והם גם נמנעים מללמד ברבים את ספר שיר השירים. באנציקלופדיה המקראית כתבו, אין אנחנו מכירים מקור לדבריו של ירונימוס. ואני אומר שאכן אנחנו מכירים. אין דורשים בעריות הכוונה לשיר השירים. כי שיר השירים הוא תיאור של אהבה. אהבה טהורה, קדושה, גם אירוטית. זה נקרא עריות. אין דורשים בשיר השירים, בסתרים המגנוזים בספר שיר השירים, לא דורשים ברבים. עכשיו, יש מובן שנוצרי לא יכול להבין שיש קדושה בספר שיר השירים, לכן הוא אומר לא מצאתי, כלומר, לכן הוא רק מביא את העובדה, הוא לא מבין שזה קשור למשנה הזאת, אין דורשין בראיות בשלושה. שאני שאלה, מה כל כך סודי בספר שיר השירים? טוב, מדובר על אהבה קוסמית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ועוד דברים כאלה. אבל אם אנחנו מסתכלים בהמשך של הגמרא, אז אנחנו רואים, וזה בינתיים לא עבר בשר, לא שותף עם הציבור, אז אני אגיד לכם. בעל פה, רב אשי אומר, אלא אמר רב אשי, מהי עריות? סתרי עריות. כן, זה בהמשך, כן, אפשר להוריד עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, אלא. אמר רב אשי, מה אין דורשין בעריות בשלושה? אין דורשין בסתרי עריות בשלושה. מה זה סתרי עריות? לא כל כך ברור. כן? אז זה רש"י כתב שהכוונה לעריות שלא כתובות במפורש בתורה. מה הייתה מה? סברה. כלומר, מה הסיבה? לא מצאנו פסוק שאוסר לדרוש בעריות, אבל אומרים שזה סברה. למה? בית רקיית וקמר הבאי הוא. חד שקיל ותארה בעדי רבה ואידך מצלה אוזנה ודנה לגמרא. כלומר, כשיש שלושה שלומדים אצל הרב, אז אחד דן עם רבו, ואחר מקשיב את למסורת. תלתה, אבל אם יש שלושה שלומדים אצל הרב, חד שקיל ותארה בעדי רבה, אחד לומד עם הרב, ואנך תרא שקלו ותראו בעדי הדדה, ושני אחרים לומדים ביניהם. ולא ידעי מה כאמר רביו, ולא מבינים מה הרב אומר, ועתו למשרי איסורה בעריות. כלומר, והם הולכים בטעות להתיר איסורי עריות, ואיסורי עריות הם חמורים. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין במה הכוונה. אני חושב שסתרי עריות זה תורת הגלגול. מדוע? בתורת הגלגול אנחנו לומדים כיצד נשמות עוברות מגוף לגוף, מחיים של אדם אחד לחיים של אדם אחר. אדם יכול בקלות להגיע לטעויות מהסוג של אמנם, את היום אחותי, אבל בגלגול הקודם היית אשתי. ואז הוא יבוא להתיר הריות. אין שיקולים עקומים כאלה, יכולים לצוץ במוחות, ואכן מצאנו מוחות חולים במהלך ההיסטוריה שהלכו בכיוונים כאלה. וגם בלי מוחות חולים, אנשים בעלי רוח הקודש יכלו לטעות בזה. למשל, התלמוד אומר על דוד המלך, שראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. ולכן דוד שראה את זה ברוח הקודש, הבין ברוח הקודש שבת שבע היא בת זוגו, חשב שמותר לו לבוא אליה למרות שאוריה בעלה עדיין בחיים. אז אפשר, ודאי שדוד, אי אפשר לתפוס אותו על יצר הרע של שפלות של אדם שפל וקטן. ברור שמדובר בגדלות, אבל הגדלות הזאת יכולה לבוא לידי גם התרה של איסורי עריות, ומצאנו באמת אנשים גדולים לפעמים שעסקו בסתרי תורה ונפלו גם לעריות. טוב, בואו נחזור אחורה אל המשנה. אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במרכבה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן החכם מוביל מדעתו. מה זה בעצם, בואו נעזור גם, מה, דורשים בעריות כבר הבנו. מה זה מעשה בראשית ומה זה מרכבה? אז בואו נראה ברמב״ם. הרמב״ם בפירושו למשנה הזאת אומר דברים שגרמו לפולמוס גדול בעם ישראל. הנה, אומר שאסור לדרוש בסתרי עריות, אלא אם כן הם השומעים פחות משלושה. טוב, זה הדברים כבר ברורים, בואו נראה את הפסקה הבאה ברמב״ם. ואמרו, לא במעשה בראשית בשניים, כל שכן אם הם יותר, ואמרו, כשנה לימים ראשונים, יחיד שואל בין שניים שואלים, והטעם כבר זכרנו בפתיחת דברנו בזה החיבור, והוא, כי ההמון אינם יכולים להבין אותם העניינים ואינם מתלמדים אלא מאחד לאחד בקבלה, כי מעט מזער הוא מה שישכילו מהם ההמון, וכשישמעם הטיפש, ישתבש אמונתו ויחשוב שהם סותרים האמת, והוא האמת והנכון. כלומר, מי שעוסק בסתרי תורה אומר דברים שההמון מבין אותם בצורה מגושמת, אי אפשר למסור להמון, ולכן עושים את זה רק בחוגים קטנים. נמשיך ברמב״ם. נמשיך ברמב״ם. ומעשה מרכבה, אין דורשים בו כלל אפילו ליחיד, אלא אם כן היה כמו שאמרו חכם ומבין בדעתו, והוא שיתעורר מעצמו ויבין הכוונה מעצמו, ולא יהיה צריך לפירוש, אלא שרומזיתו הרמזים, והוא סובר בהן סברתו ושיקול דעתו, וזה עניין אומרם מוסרים לו ראשי פרקים. אני רוצה להגיד את העניין של מתעורר מעצמו. דבר מעניין הוא שסתרי תורה באים בתור מענה לצמאון. אם אדם לא צמא, אל תיתן לו לשתות. אם אדם אין לו צמאון מטאפיזי, אל תלמד אותו סתרי תורה, כי הוא לא יבין על מה אתה מדבר. אבל אם הוא באמת כבר שואל, והוא מלא בדאגה פנימית, אז זה סימן שבאמת התכנים האלה מתאימים לו. ואז, כיוון שהוא התעורר מעצמו, מלמדים אותו ראשי פרקים. עכשיו בואו נראה למה מלמדים אותו דווקא רק ראשי פרקים, לפי שיש שם עניינים הרבה, יצטיירו בנפשות השלמים מבני אדם, ואם פירש אותם אדם בלשונו, ודימם בדמיונות, יתקשו ויצאו מן הכוונה. לפי חלק מתרגומי הרמב״ם כתוב, יפוג טעמם ויצאו מעניינם. כלומר, אומר כאן הרמב״ם, יש דברים שאין לנו מילים להסביר אותם. ואם אני אגיד לך במילים, אז באמת הדבר שאני רוצה לומר לך, זה כבר לא יהיה זה. עדיף שזה יהיה ברמיזה מאשר במפורש. אם אני אומר לך במפורש, אתה תבין את זה בצורה קטנה ומגושמת. אם אני אתן לך ברמז, זה ירומם אותך ואתה תבין באמת למה הכוונה. מאיפה הרמב״ם לקח את הפירוש הזה? ברור שלא מעצמו. איך אני יודע שלא מעצמו? כי אחר כך הוא כותב, הוא שמע ממני מה שנתבאר לי. לפי מחשבתי. משמע שעד עכשיו, מה שהוא אמר, זה לא ממנו, אלא זה מרבותיו. יש מסורת שהגיעה אל הרמב״ם, שסתרי תורה זקוקים למסורת, והם זקוקים לשפה של רמיזה. האם זה אומר שהרמב״ם היה מן המקובלים? לא. הרמב״ם איננו מן המקובלים, אבל יש לו קרבה אל האווירה הרוחנית שדרכה הקבלה עברה בעם ישראל. כי אחר כך הרמב״ם אומר, עכשיו אני אתן לך פירוש אחר, פירוש על דרך הפילוסופיה, ושמע ממני. מה שנתבהר לי לפי מחשבתי ממה שראיתי מדברי החכמים, והוא, שהם מבינים במעשה בראשית החוכמה הטבעית והעמקה בהתחלת המציאות, ורוצים במעשה מרכבה חוכמה אלוהית שהוא הדיבור בכל המציאות, ובמציאות הבורא בידיעתו ותארה, וחיוב כל הנמצאים ממנו, והמלאכים והנפש והשכל. מה הוא מתכוון כאן הרבה? כפי שהוא מסביר, הוא מסביר את דברי עצמו גם בהקדמתו למורה נבוכים, הוא אומר, הסברתי לך שמעשה בראשית זה הפיזיקה, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. פיזיקה, הכוונה מה שכתוב בספר הפיזיקה של אריסטו, שזה תיאור של כל העולם כולו לפרטי פרטיו, כפי המדע שהיה אפשרי להשיג באותם הימים, ומעשה מרכבה זה עניינים שקשורים למלאכים, קשורים לאלוהות, הסיבתיות שמולידה את המציאות מהבורא וכדומה. זה המעשה בראשית מעשה מרכבה, הדברים האלה עוררו את חמתם של כמה מחכמי ישראל, אמרו מה? אתה הופך את כל סתרי התורה לעיסוק של אריסטו? זה לא יכול להיות, הדבר הזה איננו נכון, אבל זה לא כל כך משנה האם הרמב״ם צודק או האם המבקרים שלו צודקים. מה שאנחנו רואים שיש אצל הרמב״ם דואליות. יש סתרי תורה שהגיעו במסורת מתקופת התנאים והמוראים, ואולי אפילו מלפני זה, מתקופת הנביאים. ויש האופן שבו אנחנו בימי הביניים יכולים ללמוד את הדברים. כן, הרמב״ם בהתחלת חלק שלישי של מורה נבוכים אומר במפורש, שאותם ספרי תורה שהיו באומתנו, רובם עבדו מאיתנו, בגלל שהגויים הרשעים הרגו את חכמנו, שהם היו מוסרי הסודות האלה, ולכן אומר הרמב״ם, כל מה שאני כותב על מעשה מרכבה, זה לפי לא מה שקיבלתי מרב, אלא לפי סברתי, ומה שהורו לי קצת מדרשים של חכמנו. אבל מה שאנחנו מבינים, שכל הסוגיה של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, היא פונה אל האדם שיש לו צמאון, והייתי אומר שזו הנקודה העיקרית שעולה מן המשנה הזאת. בואו נחזור למשנה. עוד פעם, אין דורשים באריות בשלושה, לא, זה המשנה, זה לפני כן, בבקשה, הנה, אין דורשים באריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ויחיד. אפשר להגיד שזה עניין טכני, כלומר, תשמור על הסודות האלה בחוג קטן. את המהר"ל מפראג זה לא מספק. המהר"ל מפראג סובר, הנה פה זה מונח לפניכם גם כן, עוד מעט יעלו כאן את הדברים של המהר"ל מפראג בהקדמתו בספר גבורות השם. עוד מעט זה יעלה.
תודה הרב על העיכובים וגם לשאר השומעים. איפה הרב... איפה זה
אני
נמצא?
אני מתכוון למהר"ל מפראג. יש פסקה שמתחילה במילים המהר"ל. עוד למטה, למטה, למטה.
לא.
עוד.
לא, לצערי, מה שיש לי זה נגמר כאן.
כן?
לא יכול להיות.
אחרי הרמב״ם.
כן? טוב, בסדר. אז אני אגיד לכם מה המהר"ל מפראג אומר. אתם מכירים את הסיפור על המורה לאתיקה? ששאלו אותו, אתה מורה לאתיקה, כלומר מוסר, התנהגות ראויה, התנהגות אנושית, מוסרית, אז איך זה יכול להיות שאתה חוטא בכל מיני קלקולים בעריות? ענה המרצה לאתיקה, וכי החבר שלי שהוא מורה לגיאומטריה, צריך להיות משולש. אני מלמד אתיקה, ההתנהגות שלי לא קשורה לעניין. אגב, הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, אני גם יודע מי הוא המרצה המדובר. אבל למה ללכלך עליו? הוא גם לא בחיים. אז, אבל זה דבר שמפורסם. בישיבות מספרים את הסיפור הזה, שמרצה לאתיקה אמר, אני לא צריך להיות, כמו שהחבר שלי לא צריך להיות משולש, אני לא צריך דווקא להיות מוסרי כדי ללמד מוסר. אבל המהר"ל מפראג סובר כדרכה של היהדות, אני רואה שהביאו את זה. וואלה, מדהים. אבל עם כל הרצון הטוב, אי אפשר לקרוא את זה. זה קטן מדי. תחד שהמשתפים יצליחו באיזושהי צורה להגדיל את זה. אם לא, אז אני אגיד לכם בעל פה, לא סוף העולם. לפי המהר"ל, יש קשר בין הנושא הנלמד לבין הלומד. וכאשר האדם עוסק במעשה מרכבה, הוא עוסק באלוהות הטרנסנדנטית, האלוהות המנותקת מן העולם. ולכן צריך שהלומד, כיוון שבמעשה מרכבה אנחנו לומדים על הקדוש ברוך הוא כשהוא לבדו, לכן גם התלמיד צריך להיות במספר אפס. לעומת זה, מעשה בראשית זה היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. אז יש כבר שניים, הקדוש ברוך הוא והבריאה. לכן גם הלומדים צריכים להיות דומים למצב הזה של מעשה בראשית, ולכן יש מורה ולומד, שניים. מה זה עריות? עריות זה כינוי לסדר העולם. הסדר של העולם זה היחס בין הנבראים זה לזה. אז יש לנו כבר שלושה. יש הקדוש ברוך הוא, והנברא ועוד נברא, שמתייחסים זה לזה, אז אם כן יש לנו שלושה. ולכן, תורשים בעריות, רק כשיש שני תלמידים, כדי שיש שלושה עם הרב. כלומר, יש יחס בין הנושא הנלמד לבין הלומד. אגב, זה יכול להסביר מדוע, למשל, מצאנו שלא מלמדים תורה שבעל פה לאומות העולם. כי תורה שבעל פה זה הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. אז זה לא שאנחנו לא רוצים לגלות לגויים את חוכמתנו. אנחנו רוצים. יש בשביל זה ארגון ברית עולם גם שעוסק בדברים האלה. אבל אנחנו מבינים שתוכן שמיועד במיוחד לנו, לא יכול להיות מובן באמת למי שהוא לא אנחנו. וזה בעצם מה שאומר כאן המהר"ל, יש דמיון בין הנושא הנלמד לבין הלומד. בואו נראה את הדברים בדברי המהר"ל עצמו, אם הוא מביא כאן בפרק שני של חגיגה, אין דורשים, אני חושב שבסוף אני אצליח לקרוא את זה, למרות שזה מאוד קטן. אבל אני יכול לעשות מאמץ. אין דורשים ברב לשלושה ולא מעשה בראשית לשניים ולא במרכבה ליחיד, פירוש אלו שלושה דברים. הראשון, שהשם יתברך מציאותו מובדל מכל הנמצאים, ואין לו השתתפות עמהם. זה מעשה מרכבה. כמו שהרוכב נבדל מן הבהמה שעליה הוא רוכב. השני הוא שהוא יתברך המציא שאר הנמצאים, זה מעשה בראשית. השלישי שהם מסודרים מאיתו בסדר שלהם, כי מה שהמציא אותם שהוא הוצאתם לפועל דבר בפני עצמו, ואילו זה שסידר אותם לפי מה שהם עליו עניין בפני עצמו. כי הבנאי, הבונה בית, מתחילה מסדר אותו בשכלו, ואחר כך מוציא אותו לפועל, וזה שאמר כי אל אלוהים השם, אל אלוהים השם דיבר ויקרא ארץ, כי השם המיוחד הוא שם העצם וכל. טוב, אנחנו לא נקרא את כל הדברים, אבל רק רציתי להראות שהמהר"ל מתייחס אל ההגבלות האלה שבמשנה, ללימוד סדרי התורה, הוא מתייחס אליהם בתור דברים מהותיים, ולא רק איזושהי הגבלה פורמלית. בואו נחזור למשנה. אני יודע שאני מעביד קשה עכשיו את כל המשתפים, אבל אין ברירה, ככה העולם עובד, ויש דברים יותר קשים מזה. אז אם אני שוב חוזר כאן לדברי המשנה. נאמר, זה מגיע, הנה, אני קורא כאן בשורה השלישית, כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו, רטוי הכוונה כמו ראוי, רטוי לו כאילו לא בא לעולם, או ראוי לו שלא בא לעולם, מה השאלות שלא טוב להסתכל בהן, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. ככל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. מה זה? מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. זה השיר של ביאלי. מה למעלה, מה למטה, רק אני ואתה נעד נד נעד. ייתכן מאוד שביאלי, כשהוא היה אדם מלומד בתורה, חשב על המשנה הזאת כשהוא כתב את השיר החמוד הזה. אבל אני רוצה להגיד מה זה מה למעלה, מה למטה. הכוונה, מה שמעבר לשמיים ומה שמתחת לשמיים. תזכרו שהתפיסה הקדומה הייתה שהעולם הוא כמין כדור, כמין ספירה, שהיא בעצם השמיים, באמצע של הכל נמצא כדור הארץ. זה לא מה שהמדע היום אומר היום, אבל זה מה שחשבו פעם. אם כן, יש היקף של כל הקוסמוס כולו, ויש מה שלמעלה, מה למטה. זאת אומרת, מעבר לשמיים מלמעלה, וגם מעבר לשמיים מלמטה, מה לפנים ומה לאחור, הכוונה מה היה בזמן לפנים, ומה יהיה, מה לפנים קדימה, ומה לאחור מה היה. או מה היה לפני בריאת העולם, מה יהיה אחרי העולם. בעצם מדובר על יציאה מן הגבולות של המקום והזמן. בפילוסופיה קוראים לזה הניסיון לחשיבה אפריורית. כלומר, מהן המחשבות הראשוניות, האבסולוטיות, לפני כל מגע עם המציאות. אפשר לומר שכל פילוסוף ניסה להגיד איך מתחילה המחשבה, עד שהגיע עמנואל קאנט והסביר שכל זה לא ייתכן. כלומר, האדם כלוא בתוך הקטגוריות של המקום, של הזמן, אני לא יכול לחשוב מחוץ למקום, אני לא יכול לחשוב מחוץ לזמן. וזה בעצם מה שהמשנה גם אומרת. אל תחשוב מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. אבל אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק מאשר דברי קאנט. המשנה יודעת שאפשר לקרוא את ביקורת התבונה טהורה, אבל כאן המשנה אומרת משהו אחר. אם מה שמעניין אותך זה מה שמחוץ לעולם, אז מה אתה עושה בעולם? אתה לא במקום הנכון? כלומר, אם אתה שואל מה מחוץ לעולם, ראוי לו שלא בא לעולם. באמת היה יותר מתאים לו לא להגיע לעולם. ואז אנחנו מצטערים בשבילו שכל מה שמעניין אותו זה מה שמחוץ לעולם. לכן, המסתכל בארבעה דברים אלו, מה למעלה, מה למטה, מה לפני, מה לאחור, ראוי לו שלא בא לעולם. וכל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. מה זה כבוד קונו? יש הרבה פירושים. אני מחבב את הפירוש של הרמב״ם, למרות שספק אם הוא באמת הפשט. אבל הרמב״ם אומר, מה זה כבוד קונו? זה שכלו של האדם. השכל של האדם זה אותו ניצוץ אלוהי שהקדוש ברוך הוא שם באדם, שעל ידו הוא יכול לדעת את השם. אבל אם אתה שואל שאלות טיפשיות, כגון מה מחוץ למקום ולזמן, אז אתה כבר לא חס על השכל שלך, שהוא כבוד קונו. זה מה שכתוב במורה נבוכים, כידוע, שהאדם צריך תמיד לדעת שיש מלך מעליו. מהו המלך הזה? אז רגילים, כשקוראים את השולחן ערוך, זה מובא בתחילת השולחן ערוך, שהכוונה לקדוש ברוך. אבל הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, כשהוא אומר את המשפט הזה, השכל. השכל זה המלך של האדם, וצריך האדם להישמע למלכו. מלכו, שכלו. אז זה מה שבעצם אומרת כאן המשנה, כל שלא חס על כבוד קונו, ראו לו שלא בא לעולם. יש מזה הלכה גם מעניינת, שלא להתבונן יותר מדי בקשת. כן, הרי בספר יחזקאל נאמר, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הקשן, כן מראה כבוד השם. אז הקשת דומה לכבוד השם. בזה מובן, הקשת דומה לכבוד השם, שהיא מסננת את האור. יש אור השמש, השמש שולחת את קרניה, זה עובר דרך העננים וטיפות הגשם, ואז האור מתפצל. זאת אומרת שהצמצום הזה הוא זה שמאפשר לנו בסופו של דבר להשיג משהו במידה קטנה באלוהות. זה כבוד קונו. אז מי שלא חס על כבוד קונו, שהוא מתבונן יותר מדי בקשת, כי הוא רוצה להבין את השורש המיוחד, ראוי לו שלא בא לעולם. טוב, אנחנו נמשיך בסוגיה. אז אם אני ממשיך בסוגיה בחגיגה, אני מגיע לשאלה של הגמרא, מנה למידה. כלומר, מאיפה אנחנו יודעים את הדברים האלה שאסור לשאול? כלומר, זה, אתה לא יכול להגיד על משהו אסור אם אין לך מקור, כלומר, שהוא באמת אסור. אז בואו נראה. עוד, הלאה. רגע, מנה הלמידה. יפה מאוד. כלומר, מניין המשנה יודעת שאין דורשים במעשה ברכבה ואין דורשים במעשה בראשית. דתנו רבנן, כי שנו רבותינו. כי שאלנה לימים ראשונים. זה פסוק בפרשת ואתחנה. המשך הפסוק, כן, אז יחיד שואל ואין שניים שואלים. כן, היה אפשר להגיד, שאלונה לימים ראשונים. אז אומרים לך, לא, יחיד שואל, אין שניים שואלים. יכול, ישאל אדם קודם שנברא העולם, עכשיו לפני כן, כשאנחנו אומרים, יחיד שואל, האם זה טוב לשאול או זה לא טוב לשאול? אנחנו רואים שהכתוב אומר לנו שאלנה. כלומר, התורה מבקשת מאיתנו להיות סקרנים. כי אם אינך סקרן, אתה לא תדע מה התורה אומרת. יש בהגדה של פסח דבר מאוד מעניין. יש ארבעה בנים. מה המכנה המשותף של שלושת הראשונים שהם שואלים שאלות? חכם שואל. רשע שואל. תם שואל. ומי שלא יודע לשאול. אז המורה הגנוני היה אומר, התלמיד הזה שלא יודע לשאול, זה התלמיד הכי טוב שלי. הוא לא שואל שאלות. אז אני אגיד לו מה הוא צריך לחשוב. רואים שהגדה של פסח רואה בעובדה שהבן לא יודע לשאול, רואה בזה בעיה. את פתח לו, צריך ללמד אותו לשאול. כלומר, יש הכרח, אם אתה רוצה להבין את מה שהתורה אומרת, קודם כל לשאול שאלות. וזאת המשמעות של המילה תם. תם. מה הוא אומר? מה זאת? וכבר אמרו הקדמונים, אפלטון, אריסטו אמרו, התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. אז כנראה שהמילה תם היא מלשון תמיה. לכן, כאן הגמרא והפילוסופים מסכימים. אתה לא יכול להתקדם בשום דבר אם אתה לא שואל. זוכר שפעם תלמיד חכם אחד, כשהגיע בגיל 16, לישיבת מרכז הרב, ישב בבית המדרש, פתח את הגמרא והתחיל ללמוד. עבר לידו ראש הישיבה, הרב אברהם שפירא. אמר לו, נו, יש לך קושיה? אמר התלמיד, בן ה-16, לא, אני מבין. אז אמר לו הרב, זה ככה, לא הבנת שום דבר. ומאז, אמר לי אותו תלמיד חכם, יש לו רק קושיות. זה אדם כבר שיש לו נכדים, בנינים, והוא אומר, ועדיין מלא, אני מלא בקושיות. אם אתה מלא בקושיות, אתה יכול להתקדם. אז זה מה שכתוב. כי שאלנה לימים ראשונים, יחיד שואל. צריך לשאול. ואין שניים שואלים. כי אם השניים ישאלו, אז הם כבר, אז כל אחד משתף את חברו בעולמו הפנימי, ואז אין אפשרות ליחיד לעלות בכוח עצמו אל הסתרים העליונים. יכול, ישאל אדם, קודם שנברא העולם. תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ. כלומר, אתה שואל, מאז שהשם ברא, ולא לפניכם. עכשיו למה? זה לא שאנחנו לא רוצים שתדע, אלא היד רבה. אם אתה תשאל, אתה לא תבין. אם לא תשאל, יש סיכוי שתבין. יכול, לא ישאל אדם מישהו שתמי בראשית. אז אולי נגיד, בסדר, יותר טוב לסתום את הלימוד. לא, הגמרא לא מוכנה לוותר לאדם על כוח השאלה. תלמוד לומר, בימים ראשונים אשר היו לפניך. אתה חייב להתעניין בראשית. אז אפשר לומר שהדבר הזה מתקיים בין היתר על ידי חכמי הפיזיקה בימינו עם כל התיאוריות על ראשית ההוויה, המפץ הגדול וכדומה. יכול לשאל אדם, מה למעלה הוא, מה למטה, מה לפני ומה לאחור, מה שהמשנה אוסרת. תלמוד לומר, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אתה שואל, ואין אתה שואל, מה למעלה, מה למטה, מה לפני, מה לאחור. טוב, אז אם ככה, יש לנו איסור הדפיסו הנחיה שלא לשאול למעלה, כלומר, לפני הזמן ואחרי הזמן, וגם לא לשאול מעל המקום ומתחת המקום. על זה באה שאלה נפלאה של הגמרא. השתא דנפקא ליה מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ למדת. אם כבר למדת שאסור לשאול מה למעלה על מה למטה, ואתה שאלת ולמדת את זה מהפסוק למקצה השמיים ועד קצה השמיים, אז למה אתה צריך עוד פסוק ללמד אותך שלא שואלים מה לפנים מה לאחור, למן היום אשר ברא אלוהים על הארץ, למה לי? ואני רוצה להבין מה פירוש השאלה למה לי. לצורך זה, נא לעיין ברש"י. האם רש"י מופיע אצל משתפי המסך?
אני לא בטוח, אני מחפש.
אם לא, אני אביא בעצמי את רש"י.
כן, אני אשמח הרב.
רק שנייה, אז צריך לקום בשביל זה, רק רגע.
אוי ואבוי לי, מקווה שזה לא יורד לי מהעולם הבא.
זה מוסיף לך לעולם הבא.
מהפה שלך הרב, אני אפסיק לך.
אין. טוב, אז אני קורא כאן בדברי רש"י. את הפירוש הזה, פירוש לפירוש רש"י, שמעתי מפיו של פרופסור אנדרי נהר, זכרונו לברכה, בשיעור שהוא נתן בחדר הלימוד של הרב הנזיר דצל. אז אומרת כך, אומר רש"י, ואשתא דנפקא ליה מלמקצה השמיים. כלומר, כיוון שלמדת את האיסור של השאלות, מה שכתוב למקצה השמיים, שאסור לשאול מה שיש חוץ למחיצות, כלומר מחיצות הבריאה, ממילא נפקא ליה דאסור לשאול בקודם שנברא. דהי, זה אותו הדבר. מה שהיה קודם לבריאתו, הוא עכשיו חוץ למחיצתו. לכך, למן היום אשר ברא אדם, גם עלי, למהותי מיני קודם שנברא העולם. כלומר, ברגע שאתה אומר אסור לשאול מחוץ למחיצות, אתה גם יודע שכבר אתה לא יכול לשאול מה לפנים מלא אחור. כי אומר רש"י, כי היא. מה זה היא? גבולות המקום וגבולות הזמן זה אותו הדבר. בעצם, מי אמר את זה בעידן המודרני? אלברט איינשטיין. אלברט איינשטיין תפס את הזמן והמקום כאותה מציאות. העולם הוא לא תלת-ממדי, אלא הוא ארבע-ממדי. הזמן הוא הממד הרביעי של המציאות. אפשר להבין את זה אגב. הרי מה זה שני ממדים? זה הכפלה אינסופית של קו אחד, של ממד אחד. מה זה מרחב? מרחב זה העתקה אינסופית של שטח עד אינסוף. מה זה זמן? זה לקחת את העולם התלת ממדי ולשכפל אותו פעמים רבות. זה הזמן. יוצא לפי זה שהזמן והמקום, לפי איינשטיין, שייכים לאותה המציאות. מעניין שהאינטואיציה הזאת כבר נמצאת אצל רש"י, שאומר, דהי היא. מה שמחוץ לגבולות המקום, זה מה שמחוץ לגבולות הזמן. יפה, אז באמת שואלת הגמרא, אז למה אתה מוסיף? עוד פסוק. על זה עונה הגמרא, וזה מופיע כאן בהמשך, זה יגיע עוד מעט, ואם לא, כדרבי אליעזר. אז בעצם אנחנו צריכים את הפסוק שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, אנחנו צריכים את זה בשביל דברי רבי אליעזר, רבי אלעזר, סליחה. ואמר רבי אלעזר, אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע, שנאמר למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ. כלומר, כמה היה הגודל של אדם הראשון? אומר רבי אלעזר, פשוט, הוא ממלא את כל העולם כולו, מן הארץ עד הרקיע. וזה בצוג מה שאומר, מקצה השמיים ועד קצה השמיים, זה היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, איך הוא ברא אותו? למקצה השמיים ועד קצה השמיים. וכיוון שסרח, הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומעטו, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. כלומר, האדם עבר איזשהו קווץ', הוא נמעך, הוא היה בהתחלה בגודל של העולם כולו, והצטמצם מאוד. לכמה? יש מדרשים, יש גרסאות, 100 אמה. כלומר, סך הכל גבוה, האדם הראשון מסכן רק 48 מטרים, לא הרבה. עכשיו, מה המשמעות של הדברים האלה? ברור שהדברים האלה אפשר לקחת אותם כפשוטם, וגם פה אמר רב יהודה אמר רב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה, שנאמר למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים ועצי השמיים, כיוון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעתו, שנאמר ותשת עליי כפיך, יחי קשו קראי העדדה, אז מה תגיד שהפסוקים סותרים זה את זה, כי הוא או מקצה השמיים ועצי השמיים, או מסוף העולם ועד סופו, אומרת הגמרא, אידי ואידי, חד שיעוראו, זה שניהם מדברים על אותו גודל. אני רוצה קצת להבין מה זה אומר. אם האדם הראשון הוא בגודל של העולם כולו, אז אין הבדל בינו לבין העולם. עכשיו, אם אנחנו מוסיפים לזה, את אותם המדרשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון את כל הדורות, אז הוא בכל הזמנים. יוצא שבראשית של ההוויה אין הבדל בין המקום, הזמן והאדם. שלושתם זה אותו הדבר. ואז יוצא שהאדם הוא שארית. אולי אני אסביר את זה ככה. אנחנו רואים בפירוש רש"י לתורה על חטא הארץ ביום השלישי, שהארץ הייתה צריכה להוציא עץ פרי עושה פרי, כלומר, טעם העץ קטע המפרי, אבל היא חטאה והוציאה רק עץ עושה פרי, הטעם של העץ לא קטע המפרי. בלי להיכנס עכשיו למשמעות של מה זה העץ, מה זה הפרי, מה זה הטעם, לא ניכנס לזה. אבל דבר אחד ברור, שרש"י אומר שהארץ חוטאת. היום אני לא ראיתי ארץ שחוטאת. הארץ איננה בעלת בחירה חופשית. אז בזה מה מתכוון רש"י כשהוא אומר שהארץ חטאה? הוא מתכוון לומר שבראשית ההוויה יש בחירה חופשית קוסמית. בכל ההוויה כולה יש בחירה חופשית. בעצם מה שקורה היום רק באדם, שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, הדבר הזה היה נכון בבריאה כולה. ובסופו של דבר, האדם הוא השארית האחרונה, של המצב הקדום של העולם. המצב הקדום של העולם היה שהייתה בחירה חופשית בכל ההוויה כולה. אבל המציאות היא שבסופו של דבר האדם, בסופו של דבר העולם מתייבש, מה שנקרא, כיוון שהאדם סרח, כוונה שלא עמד בגודל של המשימה הזאת להיות ההוויה כולה. לכן אפשר גם להבין, כשהאדם חוטא, אז הוא ירד ממדרגתו. אבל המדרשים אומרים שאדם הראשון גם עשה תשובה. אז למה העולם לא חזר לקדמותו? כי ברגע שהוא עושה תשובה, הוא עושה תשובה כפרט. הוא כבר לא כל הבריאה כולה. כיוון שהוא לא כל הבריאה כולה, אז הוא מתקן את עצמו, לא מתקן את כל העולם, כך שאנחנו נמצאים בעולם מקולקל. עולם שבו אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לתקן אותו. אבל זה חשוב לרש"י, שאפילו האדם הפשוט בישראל, שקורא פירוש רש"י על התורה, יהיה לו איזושהי ידיעה כזאת, איזושהי אינטואיציה, שהעולם והאדם בראשית הוויה היו אותו הדבר. והדבר הזה יש לו השלכות. השלכות זה שאפשר עכשיו להבין מדוע האדם פועל על העולם כולו. האדם מסוגל במעשיו הוא, מעשה תורה ומצוות ומעשים טובים, הוא יכול להשפיע על כל ההוויה כולה, בגלל שיש לו עדיין איזה עורקים נסתרים שקושרים בינו לבין העולם. במיוחד עולם בעלי חיים. הרי אם אנחנו אומרים שאלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול. אתה יכול להגיד, טוב, בסדר, זה אינסטינקטי. אבל זה גם מורה על כך שיש שארית של מוסריות בתוך העולם הטבעי. והשארית המוסריות האנושית הזאת, שבא לידי ביטוי בדרך ארץ של התרנגול ובגזל מהנמלה, בגזל של הנמלה ובצניעות של החתול, זה בעצם בא מן האדם המקורי, המקרו-קוסמוס, האדם, או אפשר לומר, הבריאה כמקרו-אנתרופוס, הבריאה כאדם אחד גדול. ואנחנו רואים פה שהגמרא, כדי להגיד את הדברים האלה, משתמשת בשפה פשוטה. כן. עכשיו, למה היא משתמשת בשפה פשוטה? היא יכולה להטעות את הקורא. כן, אבל זה חשוב שגם לאדם הפשוט מישראל תהיה איזושהי השקפת עולם מינימלית שמסבירה לו את השקפת עולם, וטוב לו, לאדם הפשוט, שיסמוך על החכמים שהם יודעים את המשל של הדברים האלה. האם יש כאן שאלות? למרבה הפלא, אני רואה שאין כאן שאלות, וזה דווקא דבר מפתיע.
יש בצ'אט הרב שאלות, אני לא יודע אם אתה יכול לראות.
אני לא רואה שום שאלה בצ'אט. זה מוזר מאוד.
הרב, תלחץ על המיין צ'אט. אתה רואה שם למעלה, יש לך אפשרות כזאת שאתה רואה הרבה אנשים בחלק של שאלות. דווקא יש הרבה שאלות.
רגע, 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 רגע. אני לא רואה פה שום דבר.
בצ'אט, בצ'אט עצמו, הרב, יש דבר שנקרא בצ'אט עצמו. בשורה העליונה של הצ'אט עצמו, יש כזאת חלונית קטנה עם הרבה אנשים, כחולה כזאת.
רגע, 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 אני רואה, אני רואה פה את רשימת המשתתפים, זה כן? אבל אני לא רואה, לא, גם לא, 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 לא הגיעו השאלות אליי.
אפשר לשלוח לרב.
פלטי, אני ראיתי שבכל השיעור נשים מאוד מנומסים או מלאי יראה. רגע.
אני שולח לך שאלה ראשונה מדורון. לראשונה. אתה רואה את השאלה הרב?
רק שנייה, אני מיד נכנס לראות. שלום לכולם. שמחים לראות את כולם וכולכם איתן. זה דברי חיים גולדברג. רגע.
אריאל,
רגע, רגע, רגע. אנחנו עוברים שינוי טכני קטן, ולכן היום כדי לראות, צריך לחבות את המצלמה בזום, תודה לכולם. שאלה! האבות נקראים מרכבה. איך שהבנתי שמרכבה פירושו להיות צדיק בארץ, כדי ששכינה תוכל לרדת אליה, ולא משהו שמימי כמו תיאור המרכבה ביחזקאל. יפה. יש בספר הזוהר תיאור ממש מדהים של מה קורה במרכבה העליונה כשהצדיקים לא עושים את העבודה שלהם. הרי אתה בעצם, שואל מה קורה עם הצדיקים. והצדיקים הם המרכבה. אומר הזוהר, לא תמיד הצדיקים מסכימים. אין מי שיכול להיות המרכבה. אז הקדוש ברוך הוא שם את כיסא הכבוד על גבי המלאכים. והמלאכים זה קשה להם כי הם לא רגילים בזה. ואז הם בוכים ומזיעים. והדמעות שלהם מתערבות עם הפדעה שלהם. וזה הופך להיות דמעות של אש שנופלות לעולם, ואז יש אסונות בעולם. כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. עכשיו, המרכבה של יחזקאל היא בדיוק התיאור של המצב הזה. הוא רואה את השכינה עוזבת את המקדש, עוברת על גבי אופנים, אופנים גלגלים כפשוטו, ואז הוא רואה עולם שבו הצדיקים אינם המרכבה. ואז החיפוש של המרכבה הופך להיות עולם מבין. לדעת הרב, מה הם התנאים המקדימים הנדרשים בימינו ללימוד קבלה, מלבד צמאון מטאפיזי, מצוות, טובות, מקדימים מקדימים, ובמידה, שהתנאים הללו מתמלאים, כיצד הרב ממליץ לגשת לכך? לימוד הקבלה דורש מפגש אישי, פנים אל פנים, בין התלמיד לרב. כי יש בתורת הקבלה מסלולים שונים, שעונים נותנים מענה לדרישות שונות של הנפש, ולא הרי מסלול זה מתאים למסלול האחר, של האדם האחר. בחירה חופשית מצטמצמת, עד שבמצרים עובדת הבחירה החופשית לגמרי, ואנחנו יוצאים לחירות, עוזרת הבחירה החופשית, הרי ההלכה מצמצמת הבחירה החופית, ההלכה מורה לי, במה לבחור כדי לסור מרע ולדבוק בטוב. אז זה כמו שיש בחירה חופשית, נקפוץ אם נגדל או לא, אחרי שקופצים. אני לא כך מבין את הקושי. בחירה חופשית תמיד הייתה לאדם מראשית הבריאה ועד ימיו. זה לא הפסיק אף פעם. האם הרב יכול להמליץ על רב, רבנים מסוימים? בוודאי, אבל כפי שבדיוק כמו שצריך רב אישי שמסוכר באופן אישי, גם ההמלצה צריכה להיות בעצם לשואל. לכן אני לא יכול לענות לך אם אני לא אפגוש אותך פנים אל פנים. זהו, זה השאלות כערב. רבותיי, אני חושב שהתחלנו היום נושא מאוד מאוד מעניין. אנחנו נראה איזה עומקים אליהם מגיעים חכמנו, זכרונם לברכה, באגדות שנראות לכאורה פשוטות, והן נותנות מענה לכל השאלות הגדולות שמנסות בחלל עולמנו, להתראות בעזרת השם בשבוע הבא. אני מזכיר רק שהלילה אנחנו מתחילים לקום לסליחות, להתראות, שלום שלום.